Chciałbym trochę krótszy tego sypunalu.
בשביל זה השיעור, לא?
מה?
בשביל זה השיעור, כדי שנחזיק מעמד עד סוף עצמו.
אני רוצה להתחיל סוגיה די משובכת שעומדת לפנינו כאן. עד שהתחלנו, אני רוצה עכשיו להיכנס לעובייה שאני חושב פה גם במקורות. ואנחנו התחלנו לטפל בסוגיית בני שמואל. ומה בדיוק קרה שם? שהדבר העיקרי שטיפלנו בו בשיעור הקודם היה מעבר לשאלה אם בניו כן הלכו בדרכיו או לא הלכו בדרכיו, זה חשוב מאוד של עצמה איך הדבר הזה השפיע על כלל מה שקורה עם עם ישראל. וראינו שיש פער בלתי מוסבר, אני מזכיר לכם, ראינו שיש פער בלתי מוסבר בין המציאות המאוד טובה שמתוארת בסוף פרק ז', שנאמר ותהי יד השם בפלישתים כל ימי שמואל, ונאמר ותשובנה כל הערים וכולי, לבין המציאות כפי שמתוארת לנו בהמשך, פרקים ח', תודה רבה, כי ראיתי את עמי כי בא צעקתו אליי, כן, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי תמיד כבעד שעקתו אליי. בהמשך אנחנו נראה שם שנציף פלישתים יושב בגבע, ואנחנו גם נראה כלומר דברים סמוכים מאוד אלינו שישראל משובדים ביד פלישתים. ואיך עברנו מפרק זין לדברים האלה שישראל משובדים ביד פלישתים, אנחנו נראה גם וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים פן יעשו עברים חרב או חנית. כלומר הפלישתים שלטו כאן בשלטון חזק מאוד, שלא מתאים למה שמתואר על הניצחון הגדול של שמואל בפרק ז', ומה שאומר לנו שבעצם המקרא דילג, אבל נותן לנו רמזים להידרדרות מדינית צבאית קשה ביותר שהייתה בימי בני שמואל. כלומר, שמואל עדיין חי, שמואל כבר זקן, כבר לא כל כך פעיל, ובימי בניו הייתה כאמור הידרדרות מדינית וצבאית גדולה, וזאת הייתה גם הסיבה לתלונה. אנחנו נראה אם התלונה מוצדקת או לא. וכאן אני רוצה לעבור מחדש לחטא של בני שמואל, שנאמר כאן ויהי שם בנו הבכור יואל, שם משנה אוביה, שופטים בבאר שבע, ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. ולשאלה של פשטי המקראות מול דרשה מוכרת מאוד בחז"ל, קצת שאלה שעלתה על הפרק לאחרונה בצורה זו או אחרת, ואני רוצה לנתח אותה ונקרא את הדברים בלשון הגמרא במסכת שבת. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה. כידוע, חלק מסדרת מאמרים כאלה שנאמרו על ראובן, בני אלי, בני שמואל, דוד, שלמה, ואחר כך משום מה גם על יושיהו, שזה כמובן סוגיה בפני עצמה, כלומר יושיהו חטא, אינו אלא טועה, מי בכלל חשב שיושיהו חטא? כן, כלומר, מה אתה בכלל מזכיר את האפשרות הזאת? אבל בואו נגיד, אם נעזוב את יושיהו, אז יש לנו חמישה מקרים כאלה, שכמובן כל אחד מהם יש לו המאפיינים שלו, שוב אני מזכיר ראובן, בני אלי, בני שמואל, דוד ושלמה, אבל העובדה היא שכולם נאמרו משם אותו המורה, משם אותו חכם, רבי יונתן, שכבר עקפו לתנאים המוראים, וכולם נאמרו באותו סגנון, הדבר הזה אומר דורשין. כן, כלומר שכנראה יש כאיזשהו קף, והוא אומר כאן אינו אלא טועה, שנאמר ויהי כאשר זקן שמואל, ולא הלכו בניו בדרכיו. בדרכיו עוד לא הלכו. מכתנמי לא חטאו. כלומר, כתוב שלא הלכו בדרכיו, משהו שהם היו בדרגה פחות מאשר שמואל, אבל ודאי לא בחטאים כאלה של ויתו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויתו משפט. אלא מה אני מקיים ויתו אחרי הבצע שלא עשו כמעשה אביהם, שהיה שמואל הצדיק וחסר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם, שנאמר והלך בידי שנה ושנה וסבא בבטל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל, והם לא עשו כן, אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. חזן זה לא שליח ציבור, חזן זה שמש. כלומר, במקרה שלנו, כן, במקרה שלנו, עם כל הכבוד הראוי, החזנים זה לא רבי ינאי ורב שלמה ברין, אלא חנן ואילון הם החזנים, שעושים כמובן את הדברים בהתנדבות יפה, ובימים האלה עושים בבית עבודה קשה במיוחד. אז הם החזנים, ככה, וכאן כתוב שירבו שכר לסופריהם ולחזניהם, אחר כך יספר לנו חנן כמה שכר הוא מקבל כאן. מה שנאמר, הקדוש ברוך הוא שלם שכר. טוב, אילון גם מתלבצל, פה לא ראיתי את הקטע, בסדר. ובכן, אומר המראה כאן כתנאי, ולא ברור עם הכוונה שזה שנוי מחלוקת תנאים, אבל בכל מקרה לשאול, וידעו אחרי הבצר. רבי מאיר אומר, חלקם שאלו בפיהם. רבי יהודה אומר, מלאי הטילו על בעלי בתים. רבי עקיבא אומר, קופה יתרה של מעשר נטלו בזרוע. רבי יוסי אומר, מתנות נטלו בזרוע. כן? ארבע דעות שנצטרך לבחון אותן. אבל אני רוצה קודם כל לדבר באמת על דעתו של רבי שמואל בר נחמני בעניין הזה. והם לא עזורן אלא ישבו בהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. רבי שמואל בר נחמני למד את זה מזה שכתוב לא הלכו בניו בדרכיו, משמע לא היו כמו שמואל אלא קצת פחות, ככה משמע. זאת ראיה, הייתי אומר, די חלשה. תאמין? מכיוון שלמשל נאמר על החז, אפילו לא נקרא את זה ככה, תאמינו לי בעל פה, כן? ולא עשה הישר בעיני השם אלוהיו כדוד אביו. כן, ככה נאמר על החז. להגיד לכם מה החז עשה? כן? הוא בעצם יסד את במות התופת בגיא בן הינום, והוא העביר או הבעיר את בניו, את בנו וביתו באש. כן? מקום אחד כתוב העביר, מקום שני כתוב הבעיר. והוא לקח את המזבח של מלך אשור מדמשק ובנה דוגמתו בבית המקדש ואמר להעביר את כל קורבנות למזבח הזה, כן, מהמזבח, ועשה עוד כמה דברים מאוד מאוד לא נחמדים. אם מישהו רוצה להגיד גם על כל המלך חזן או לא טועה, אז שיראה איזה אנשים החז קיבל ויבין שהוא באמת עשה את זה. כן, כתוב הירוק זה חיקי בור אפרים, שם 120 אלף ביום אחד, כן, הרג את המשנה למלך ואת בן המלך ואת הזריקם נגיד הבית, והיו שם 200 אלף שבועים, וחדרו פלישתים ואדומים, וכל מיני כאלה חדלו, חבל על הזמן. כן, אחד עשה דברים איומים. כן, אחד עשה דברים איומים, הוא באמת מהמלכים הראשיים ביותר, ומה שנאמר עליו, ולא עשה ישר בעיני השם כדוד. כלומר, זה אותו סגנון שמה כאן, ולא הלכו בניו בדרכיו. קשה מאוד להסיק מהסגנון הזה. בדרכיו זה לא הלכו, אבל הלכו בדרכים קצת פחות. כן? זה לא, בכך אני יכול לתת עוד דוגמות לעניין הזה, אני אוותר על זה כרגע. אני מעריך שאם ניתן לדייק את זה, זה יותר מכך שהם ישבו בבאר שבע. זה ראי כאשר שקל שמואל, וזה בניו שופטים בבאר שבע. מה הלכו לשבת שם? באיזשהו מקום לגמרי בקצה, כן? במקום לשבת במרכז האומה. וכאן אתה שומע, צריך להקים איזשהו שולחן משלהם, כן? אולי כאן הביקורת, עדיין זה כמובן לא מסביר את כל הביטויים שיש לנו כאן, ויתו אחרי הבצה, ויקחו שוחד ויתו משפט, אבל זה כמו שאמרנו כבר, זה יכול להיות תוצרים בכלי שני. תוצרים בכלי שני, כלומר, ברגע שאתה מקים לעצמך איזשהו מקום, ואתה מקים שם איזה מין מוסד כזה, ויש סופרים ויש חסמים, אז יש גם שוחד. שוחד לא חייב להגיע לכיס שלך, אבל הוא יכול להגיע לכיסים של הסופרים ושל החסמים, ששמים אותך בראש. אני רוצה, נראה גם קצת את הדעות האחרות, ואז תחזור לדעתו של רבי שמואל בר נחמני. רבי מאיר אומר, חלקם שאלו בפיהם. מה זה חלקם? זה יכול להיות שכר, זה לא חייב להיות שכר. מה זה עוד יכול להיות?
השפיטה.
מה?
השפיטה,
לא שומע. אה, טוב, זה דבר דומה, אבל בכלל יכול להיות שחלקם שאלו, והם ביקשו לקבל שכר על המשפט שלהם, אנחנו יודעים, נוטל שכר לדון דיניו בטלים, נכון? אבל יכול להיות שהם לקחו על הדבר שכר, זה עדיין לא ממש שוחד, אבל זה כבר קרוב. בואו נראה, זה גם יכול להיות משהו אחר, ונראה אולי דעתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, קופה יתרה של מעשר נטלו בזרוע. על פי זה ניתן להסביר מה זה חלקם שאלו בפיהם? מעשרות, הם הרי היו לוויים, נכון? כלומר, לאו דווקא שכר, שכר באמת יכול להיות שלא קיבלו על המשפט, אבל לקחו מעשרות וביקשו, אמרו לאנשים, תנו לנו מעשרות. הרי צריכים להתפרנס משהו, נכון? הם יושבים כשופטים, אולי על המשפט לא לקחו, אבל ביקשו מאנשים שיתנו להם מעשרות, יכול להיות. ואז אתה כבר מגיע אולי לא לשוחד, אבל כבר קרוב לשוחד. אנחנו מסכימים? יש סיפור על רבי ישמעאל, סיפור מאוד מאוד ידוע, שהוא היה כהן, ואחד הביא לו ראשית הגז, ואמר לו, תשמע, אני רציתי שתשפוט אותי. אז הוא אמר, כיוון שבאת לו ראשית הגז, אני לא יכול לשפוט אותך. ואמרתי, ברוך הוא שמקבלי שוחד. סיפור ידוע, כן? יש לו סיפור על הריס שלו, שהביא לו את הדברים שלו, וביקש. אבל אני מדבר כרגע על הסיפור בחולין, בעניין הזה שהביא לו ראשית הגז, אמר, אני לא יכול לשפוט אותך. והם כנראה לקחו מעשרות, וגם שפטו את האנשים, אז זה כבר, לך תדע, זה לא ממש שוחד, אבל... אנחנו נמצאים פה בגבול מאוד מאוד אפור. אפילו הייתי אומר אפור, נוטה לשחור. מאיפה רבי מאיר לוקח את זה של חלקם שאלו בפיהם? יש לכם איזה רעיון אולי? מה? זה מאוד מאוד מזכיר את בני אלי, ויש המון הקבלות. יש המון הקבלות, כאשר זקן אלי, זקן אלי, זקן ושם את בניו, שמואל זקן ושם את בניו, זה דור אחרי דור, אנחנו יכולים למצוא המון המון הקבלות. ומה קרה אצל בני אלי? בואו נעזוב את העניין של שיש כיוון את אנשים, שהוא פסוק פרובלמטי, שדיברנו עליו הרבה, אבל מה הדבר המרכזי אצל בני אלי? מה? שדרשו לקבל את החלק שלהם בקורבנות, ואולי אפילו קצת יותר בחלק שלהם. אז גם כאן חלקם שאלו בפיהם, וכאן אתה כבר מגיע קרוב מאוד לבני אלי. לאור זה מעניין לראות את רבי יוסי, מה הוא אומר. כן? עכשיו כמובן השאלה, רבי מאיר אומר חלקם שאלו בפיהם, רבי עקיבא מה אומר? נטלו בזרוע. יש הבדל כמובן. אתה לוקח את זה, או שאתה מבקש את זה. גם כשאתה מבקש את זה, זה כמעט נטילה בזרוע. אבל אצל בני אלים לקחו בזרוע או ביקשו? זה בדיוק באמצע. תביא, אם לא, אני אקח בזרוע. כן? לא, כי אתה תיתן, ואם לא, ולקחתי בחוזקה. זה נקרא לקחת בזרוע, או זה נקרא לבקש? המירים יד על חברו נקרא רשע. כן? למה רשע? רשע מתקר. כיוון שהרים את היד, זה כבר נקרא כאילו עיקר. כאן, הוא מוכן לקחת, זה כאילו לקח, כן, כמובן אין צורך להסביר, אבל עדיין יש כשתי דרגות. רבי יוסי אומר, מתנות נטלו בזרוע. כלומר, לקחו גם מתנות כהונה, לא רק מעשר. לבסיס מה לקחו מתנות כהונה? אביהם, מה אתה אומר? אביהם שרת במשכן, אביהם אמרנו ששימש בכהונה על פי הדיבור. ברור, זה היה מקרה מאוד מאוד חריג, כן, זה באמת היה על פי הדיבור. אבל הם כבר המשיכו, כן, כלומר, לך תדע, דבר כזה כשהוא מתחיל, לאן הוא ממשיך. כלומר, אצל שמואל ודאי, מלכתחילה זה היה בסדר, ובוודאי כל מטרתו הייתה לשרת במשכן, לשרת את ישראל וכו'. אבל כאן אתה מגיע לאותו שלב שבו עם כוונות טובות, ברגע שאתה עובר על החוק, עם הכוונות הכי טובות, לאן זה ילך הלאה. כן, גם כשאתה עושה את זה על פי הדיבור. אבל כל הדעות האלה, אני אומר, אתה יכול לבסס אותם, ואני בהחלט חושב שהדבר הזה נכון, זה כנראה מבוסס באמת על בני אלי. הדבר הזה, אני אומר, זה בהחלט נכון, וזה מבוסס על בני אלי. עדיין, האם לראות בזה ממש שוחד או לא לראות בזה שוחד, לא לגמרי ברור, אני רוצה ללכת, הדעות האלה מופיעות לנו בבבלי, אני רוצה אולי לראות את דעת הירושלמי בעניין הזה. וזה הייתי אומר אפילו קצת יותר מהיר.
אם העבר יוכל את את המקור
עד עכשיו היה שבת נולך
ביות הלאה
למשל מי נסתכל אני לא מחבר הירושלמי, אם אתה שואל, סוטה פרק א' הלכה ד', יש גם שכתובות פרק י' ג' הלכה א'. מופיע גם במדרשים, אני יכול פה למנות לך את הכל, חבל, כן? אבל זה המקומות הגרים, ולא הלכו בנה מדרכה והידעו אחרי המעשה, שהיו נוטלים מעשר ודנים. שוב, אנחנו הולכים פה לשיטה של המעשר, משהו מעין שיטת רבי עקיבא, שלקחו את המעשר, לא ברור אם לקחו בזרוע או ביקשו, ויכול להיות שלא זה ולא זה. יכול להיות שלדעת הירושלמי, אנשים הביאו להם מעשר, ואז הם דנו אותם. כלומר, לא נהגו במידת החסידות של רבי ישמעאל. אבל בואו נגיד, זה כבר מתקרב לשוחד. זה כבר מתקרב לשוחד. אמר רבי ברכיה, לא יודע מעניינת, מברכתה הייתה עוברת, שיירה הייתה עוברת, והיו מניחים צורכיהם של ישראל, והיו הולכים ועוסקים בפרקמטיה. זה כבר סיפור, הייתי אומר, מקל ביותר, אבל מעניין. זה באמת מקביל למה שנאמר, שלא הלכו בדרכיו של שמואל, שהלך מדי שנה ושנה, וסבא, והלך, אלא הם התיישבו להם באיזשהו מקום, באר שבע. הייתה, כידוע וכמפרו שם, בסיס של שיירות. אילו שיירות היו עבוד עכשיו? מה? מה אתה אומר?
של נוודים.
איזה?
נוודים.
לא בדיוק נוודים, אבל כן, היו עוברים, עוברות בבית שני, אנחנו ודאי יודעים שזה קרה בימי זה, אבל אינני, יכול להיות שגם בבית השני. עברו שיירות של בשמים, כלומר, עברו כל השיירות שעברו לים התיכון, מאופיר ושווה ומכל המקומות האלה, עברו מתימן, כן, שהייתה נחשבת עם הרבה מאוד עוצרות, בעיקר בבשמים עברו דרך באר שבע. בקיצור, הוא לומד שהם הלכו לשם כדי לעשות עסקים. ואז הם באמת שפטו את ישראל, אבל אם הייתה שיירה עוברת, אז עשו את המשפט והלכו לשיירות. וכאן אם כן השמה היא שהיו באמת שניים שדאגו לעצמם ולא דאגו לעם ישראל. הדבר הזה מתחבר היטב, הייתי אומר, בעיקר עם התגובה של ישראל שדרשו מלך. אם הבעיה הייתה, לקיחת שוחד, אז מה אתה מבקש לכם? אז מה אתה מבקש מלך? במלך עניין של שוחד יהיה הרבה יותר חמור. אבל אם הבעיה זה אנשים שעוזבים את צורכי עם ישראל ודואגים לצורכיהם כדי להתפרנס, כי יש מלך, מלך לא צריך לצאת לעבודה, זה דבר ברור, נכון? מלך... יש לו פרנסה כמלך, הוא לא צריך יותר מזה, יש לו העניינים שלו. כלומר, זה יותר יזרום עם הטענה של זקני ישראל שאנחנו תכף נדבר עליה, אתה זקנת וסבת ובניך לא הולכו בדרכיך, שימה לנו מלך לשופטים. כן, הבנים שלך שופטים, אבל איך הם שופטים? כשיש להם זמן, כשיש להם פנאי, כשהם לא בעסקים שלהם, אז הם שופטים. אנחנו צריכים מישהו שיתעסק עם העניין הזה בצורה מסיבית, זה גם עשוי יותר טוב להסביר את מה שאנחנו אמרנו, שבאמת מצבם של ישראל ידרדר מאוד ביחסית לפלישתים. כיוון שאם יש לך מנהיגים, שמה שחשוב להם בעדיפות ראשונה זה הפרנסה שלהם, והעסקים שלהם, אז ברור לך שענייני עם ישראל לא מתנהלים כמו שצריך. שמואל לא דאג לזה, לא דאג לפרנסה. היה לו קצת מה שהיה לו, ואת זה הוא לקח. אבל הם דאגו לפרנסה ושיירות ומסחר, וכנראה גם רצו להיות עשירים, ולא רק שיהיה להם כדי חייהם. אז הם לא דאגו לצרכים של עם ישראל. וכך, אם כן, הדבר הזה הלך, אנחנו נראה גם דעה נוספת. אבל אני אומר, הדברים האלה איכשהו זורמים יותר עם ההמשך, שהבעיה העיקרית כאן לא הייתה שוחד והטיית משפט, כי בכך מלך ספק רב אם יעזור, אלא שהיו כאן שני שופטים שלא דאגו לעם ישראל, דאגו לעצמם. כן.
מה
שהם לקחו שוחד לפי הדעה הזאת?
מה?
לפי הדעה הזאת
שהם רק עסקו ב... אז מה זה שלקחו שוחד? זה אני הסברתי מקודם. אני אומר, ברגע שדברים מתנהלים בצורה כזאת, אז המערכת מסתיימת. לקחו שוחד, הכוונה, היו אנשים שלקחו שוחד. זה לא צריך להיות. אבל אם אני אומר סופרים וחזניהם, אז כאן אני אומר, יש להם אחריות ישירה ללקיחת שוחד. אם אתה אומר, הם דאגו לעסקים שלהם, אז אתה אומר, יש להם אחריות עקיפה. אם רק המשפט ככה מתנהלת, אז דברים מגיעים גם לשוחד ולכל מיני כאלה דברים, אין מי שיש גיד. כל הדעות נותנות לנו כאן איזשהו מגוון. אני חייב להגיד שיש באמת רבים שמסבירים את רב שמואל בר נחמן כפשוטו, וזה אפשרי. ואם ניקח כאן, בכל אופן, מישהו במדרגה של תנאים, זה תרגום יונתן, והוא לא תרגם על פי המילים, הוא בכל מקום מסביר, הוא נותן הסבירים, ולמרות זאת אני אקרא את דבריו גם בבני שמואל, וגם, אני אקרא אולי לפני כן בבני אלי, נקרא את תרגום יונתן, ושוב יונתן מנוסיאל, גדול תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, לא פחות מזה. כן, אשר יש כיוון את אנשים בצורות פתח כהן מועד, הוא אומר, ואלי סיב לחדה ושמע יד כל דעבדין בנוי לכל ישראל, מבינים את הרמית, כן? ויד דשכבין יד נשיה דעת ין לצלה ביטרה משכן זינה. כלומר הוא פרש. הוא לא רק תרגן, נכון? לא כתוב בשום מקום שאנשים בצורות באו להתפלל. הוא מסביר, דעת נשיה דעת ין לצלה, נכון? אבל הוא אומר דברים כפשוטם. ויד די שכבין יד נשאי. כבר הסביר כפשוטו, ולא ברח מההסבר הזה, כלומר, אנחנו מוצאים את זה, אנחנו מוצאים גם בתנאים, אמרתי את רבי יוחנן בן תורתא, שאומר לו חרפה שלא, עד שגילו בעריות וביזו בית הקודשים, גילו בעריות, הכוונה כמובן לסיפור בני אלים. אני אומר, יש גם דעות שחולקות, נאמר, הוא פליגה עד רבי שמואל בר נחמני, כלומר, זה הופיע כמחלוקת, נראה מה הוא אומר אצלנו, אצלנו יונתן אומר ולא הלכו בניו בדרכיו ולהליכו בנוי באורחתי והתפנו בתר ממון דשקר וקבילו שוחדה וצלו דינה. אומרים רואים אומר גם רשי שאיננו חשוד אצלנו על סטייה מחזל אומר כאן מביא כאן שני פירושים ולא בורח מזה ויתו הם עצמם. ורבותינו אמרו לו, חטאו בני שמואל, לא הלכו בדרך יפים. כלומר, מביא גם את מה שהוא חושב וגם את רבותינו מביא את שני הדברים, גם הרד"ק כאן אומר אחרת, ממה שאנחנו הסברנו. יכול להביא גם רלב"ג, אין פה רלב"ג. יש. אבל כולם לומדים את הדברים כאן כפשוטם. טוב, הוא מעריך מדי, אז אני לא אקרא אותו. אבל אומר, ולא עוד אלא שלקחו שוחד וידעו משפט. לא משנה כרגע. אני רק רוצה להעיר על מחלוקת מעניינת. יש לנו מחלוקת תנאים. אני אומר שקשורה אלינו במחילתא בין רבי יהושע לרבי אלעזר המודעי. יש לנו סדרה גדולה מאוד של מחלוקות במחילתא בין רבי יהושע לרבי אלעזר המודעי. ואתה תחזה מכל העם אנשי חי לראה אלוהים אנשי אמת שונאי וצא. שונאי וצא, אז רבי יהושע מסביר, שונאים ממון של אחרים. כלומר, שלא יקחו שוחד. שונאים ממון של אחרים רוצים לצל עצמם. רבי אלעזר המודעי אומר שונאי וצא, שונאים את הממון של עצמם. מה זה? למה אדם צריך לשנוא את הממון של עצמו? יש לי בית, אני צריך לשנוא את הבית שלי. למה אני צריך לשנוא את הממון של עצמם? שונאים את הממון של עצמם, אני מבין שהכוונה לא רוצים להרוויח כסף. יש להם לחם לאכול, בגד ללבוש, מספיק להם, ואז הם יהיו באמת אנשי חיל, בגלל שהם ידאגו למשפט. בעוד שאם הם ירצו להרוויח כסף, אז כל היום הם יהיו בעסקים שלהם, אז מתי הם ידאגו למשפט? זאת אומרת בעיה, שופט, מה הוא יעשה לי, מה הוא יחיה? אסור לו לקחת כסף בעד המשפטים שהוא שופט. גם אתה שכר לדון דינם תלי. זאת אומרת שהוא צריך לדאוג רק לענייני משפט ולא להרוויח כסף. אז ממה השופט יחיה? זה לא מעניין.
אשת חיל, לא?
מה?
אשת חיל.
כן, אני נתתי את זה פעם בהרחבה על הנושא הזה, אני חושב שפרק אשת חיל מדבר על זה. באמת? ותסתכלו שם, נודע בשערים בעלה, כלומר הוא השופט. כן, שערים זה שופט ואלו לא בשערים זה, גם שערים בעלה הוא השופט. והיא זאת שעובד. אז אני ממש עדה ותקחר, ותקחר, הקרם, כן, חגר חוץ מותניה, ואתה מזרועותיה, הייתה כל מיני סוחר, כלומר, כלומר, היא עובדת. היא גם מפרנסת את הבית, זו היה משמעות שיש את חי. ונוסף לכל הדברים שעושה בבית, היא גם מפרנסת את הכל. למה? כיוון שבעלה לא יכול להרוויח כסף, כיוון שהוא עושה במשפט. אבל כאן העניין שלנו לא מדבר פה על נשות חיים, מדבר פה על אנשים, אבל שוב אני אומר, לדעת רבי אלעזר המודעי, בהחלט אפשר להבין בעיתו אחרי הבצע, שזה בניגוד לסמאי בצע, שנאמר בתורה, משמעותי, שנטו אחרי הבצע, כלומר, הייתה שיירה עוברת, הלכו להתפרנס ממנו. אני אומר, אולי זה מאוד מאוד בולט שהלכו לגור באיזושהי עיר צדדית, שלא שייכת כל כך לכלל ישראל, דאגו קודם כל לעצמם. אלא אם כן הדעות שיש כאן בשאלה, האם הם באמת קיבלו שוחד, לקחו, או שבאמת נלך על פי הדעות השונות שמצאנו כאן, שאני אומר, כאמור, במקראות עצמם יש להם הרבה מאוד על מה להתבסס. עדיין, אני חושב שיש מקום לדון. הביטוי כולו אומר, בני שמואל חטאו אינו אלא טועה על מה זה מתבסס. למה שרבי שמואל בר לחמני ירצה כל כך לסנגר? וכאן אני חושב שיש עיקרון אחד שעולה על כל המקומות של רבי שמואל בר לחמני אמר את זה. ושבכל חמשת המקומות שהבאנו, אני חושב שיש סתירה במקראות, סתירה שחייבים להתייחס. לגבי ראובן, אני לא אעבור להסביר עכשיו כולם, לגבי ראובן, אי אפשר ליישב בשום פנים ואופן, בפשוטו של מקרא, את הנאמר בפרשת וישלח עם הנאמר בפרשת ויחי. אי אפשר. לא תצליח. אני אומר לכם, לא תצליחו ליישב. כתוב, ואלה רובן וישכב את פילה פילג ישבי וישמע ישראל, ועל זה הוא אומר לו פחס כמיים אל תותר, את שמעון ואת לוי הוא גירש מהבית. על עבירה שאפשר להתווכח עליה עם העבירה עולה. אז רובן הוא רק אמר לו אל תותר. ולא יותר מזה. אפשר ליישב את הקושייה הזאת גם בדרך אחרת, אבל זאת קודם כל סתירה. וכשיש סתירה, רבי שמואל בר לחמני אמר, אנחנו צריכים לדון לכף זכות וליישב את המקרא שם. איפה הוא יישב בדיוק את פרשת ראובן, אני לא אדון כרגע. ואותו הדבר בכל המקרים האחרים. ראינו את הסתירה בפני אלי, ראינו את הסתירה הקדוש, שיש כיוון את אנשים, ואילו כשאיש האלוהים בא, הוא לא אומר על זה מילה. לא דבר רק, והמקרה הוא אותו מקרה. בואו נגיד שיעקב, בברכתו, הוא בעצם איש האלוהים. הוא נבין, נכון? אז תראו מה המקרה אומר בסיפור, ומה אומר איש האלוהים כשהוא שופט את זה. תראו אצל בני אלי. מה אומר המקרה בסיפור את אשר יש כיוון את אנשים, ומה אומר איש האלוהים כשהוא שופט את זה, כשמזכיר רק את ענייני הקורבנות ולא את ענייני אנשים, ופירשנו גם את פשטי המקרה עוד לא. תראו את פרשת דוד ובת שבע, מה כתוב בפסוקים. ואילו כשבא איש האלוהים ואומרת בשל כבשת הרע, שאין שם שום רמז לאיסור של איש. שום רק איזו אמירה, זה לא כל כך פייר. אתם תקלו אותם דברים אצל שלמה, ואותו דבר אצלם. כאן יש לנו הסיפור שהמקרא מספר. ויקחו שוחד, ויתו אחרי הבצע, וידעו משפט. אבל יש לנו אחר כך גם נבואת איש האלוהים. איש האלוהים מי הוא? הוא על עצמו. והוא מוכיח את העם, אומר להם, כן? ואני, וכך אומר להם שם בפרק י' ב', היום הוא שמואל אל כל ישראל, אני שמעתי בקולכם בכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך, ואתה הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי ובנה אינם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעורי עד היום הזה, הננו ענובי נגד אדוני ונגד משיכו את שור, מי לקחתי וחמור מי לקחתי, ואת מי השקתי ואת מי רצותי, ומי עד מי לקחתי חופר ואעלים עיניי בו ואשיב לכם. ואמרו לא השקתנו, לא רצותנו, לא לקחתם ידי שמי אומה. ואומר להם עד אדוני בכם ואת משיכו היום הזה, כי לא מצטה בידי מאומה, ואומר עד. זוהי תוכחה, כל אחד רואה שזוהי תוכחה, וגם בהמשך נאמרת התוכחת. הוא אומר להם, רציתם מלך, קחו. אבל תגידו, למה זה מגיע לי? אני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה, שוב. גם מפה יצאתי נגד בעל סדר עולם בנושא הזה שהוא חישף פה 12 שנה. מנעוריי עד היום הזה. טוב, אפשר להגיד שמנעוריי הלך לפניהם, מעלי, קצת דחוי. הוא אומר, ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. ועכשיו הוא אומר, ואני זקנתי וסבתי. אני לא מסוגל. בנה אינם איתכם. מה היה לכם כל כך רב? הוא אומר, מה, היה שוחד? מישהו אמר שוחד? הנה אני אבינו, הנה נגד השם ונגד משיכו, את שאור מי לקחתי, וכמה מי לקחתי. ואת מי ישם? מי רצות? מי, מי לקחתי חופר? ועלים מנהי בו, ואשים לכם. אני מצטער, אני במקום האנשים שמה הייתי אומר לשמואל. איתך, אתה צדיק. אבל עכשיו אתה כבר זקן, ושמת כאן את הבנים שלך, ומה שקורה פה זה הפקירות גמורה.
זה לא מה
שאני מדבר
עליו.
מה?
הוא מדבר על עצמו.
הוא
אומר, הבנים שלי
תלכו לבנים שלי, הוא אולי תלכו. לא, הוא אומר, הוא בניי הנם איתכם. הוא אומר בדיוק הפוך ממך. יש כאן תוכחה, התוכחה הזאת מקבילה לחלוטין, למה שנאמר קודם, אלוהותך מה עשו כי אותי מה עשו ממלוך עליהם? מעשו את שמואל ומעשו את הקדוש ברוך הוא, וכאן הוא מוכיח אותם על זה שמעשו את שמואל ואחר כך על זה שמעשו את הקדוש ברוך הוא. אני חושב שיש קשר, אנחנו גם הסברנו אחרת, אבל אני רוצה לתת פה הסבר נוסף. זה נלווה, זה לא הסבר סותר. ויקרא שמואל אל אדוני ויתן אדוני קולות ומטר ויאמרו וירא כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל ויאמרו כל העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך אל אדוני לך ואל נמות כי אספנו על כל חוטאתנו ראה לשאול לנו מלך. מזכיר משהו חוץ מי את מה שדיברנו בפרק ז' הקולות, הקולות מזכירים משהו מה? זה אמרנו רבותיי, הפה זה מפטרה קורח וכל ישראל נסו לקולם כי אמרו פן תבלענו הארץ נכון? הפסוקים כאן מאוד מאוד מזכירים את משה, נכון? לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראיתי את אחד מהם וכאן הוא אומר את שור מלקחתי וחמור מלקחתי כלומר הם עומדים כאן בעצם לדין אפשר להגיד כמו עדת כוח שירגעו על משה וכאן לכאורה ניתן הלאה לא תשובה פשוטה מה בסדר? אבל הבנים שלך מה אנחנו עושים עם הבנים שלך? זאת לא שאלה פשוטה. אני אומר, ואולי קצת, אני רוצה קצת להביא כאן על כל העניין של ירושה, אולי נזכיר פה כמה מקורות גם, כמה גם על זה. כן, אני אקריא קצת מקורות על ירושה. נאמר על הכהן, מה בפרשת חביתי כהן גדול והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה אומר הספרה תורת כהנים מבניו יעשה אותה מלמד שיהיה בן קודם לכל אדם שבעולם כהן גדול אין הכרח שבנו יהיה כהן גדול אחריו למרות אותה ספרה אומר מלמד שיהיה בן קודם לכל אדם שבעולם. יכול אף על פי שאינו ממלא מקום אבותיו, תלמוד לומר אשר ימלא את ידו, בזמן שממלא מקומו של אביו הוא קודם לכל אדם, ואם אינו ממלא מקום אביו יחבו אחר וישמש תחתיו. כלומר, אז אני שואל אתכם, בני שמואל צריכים או לא צריכים לכהן? בני שמואל אומר, ובנה אינם איתכם, משמע שהיה ראוי שהוא ייתן להם את הירושה. אנחנו יודעים שלא כל כך, נכון? לא הלכו בנה, בדרכם. אני קורא עוד, כן, לכהן את החטפים, מלמד שהבן קודם לכל אדם, נהיה, הוא בניו. זה בספרי, שאם מת בנו עומד תחתיו, אין לי אלא, זה נאמר על מלך כבר. מקודם דיברנו על כהן גדול, נכון? כהן גדול, אני מזכיר לכם, התורה אומרת את הדברים, מה שנאמר שם בספרי, נרמז בחפיתי כהן גדול, נאמר בפורש איפה? עוד מעט נקרא בתורה. פרשת יום הכיפורים, נכון? וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא תחת אביו ולבש את ידו תחת אביו ולבש את בגדי הבת בגדי הכהן. לא מפורש העניין של הירושה, אבל כאמור רק אם הוא ממלא מקום עבודה. בספרי זה ספר דברים, שם לא מדובר כהונה גדולה, שם מדובר על מלכות, נכון? למה אני אריך ימים על ממלכתו ובניו וקרב ישראל ובניו שאם מת בנו עומד תחתיו, ואין אלא זה בלבד, מניין לכל פרנסי ישראל שבניהם עומדים תחתיהם, תלמוד לומר הוא ובניו וקרב ישראל, כלשהו בקרב ישראל בנו עומד תחתיו. אני אקריא לכם את הרמב"ם, הרמב"ם בתחילת הלכות מלכים, ולא המלכות בלבד אלא כל השררות וכל המינויים בישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם, הוא שיהיה הבן מלא מקום אבותיו בחוכמה וביראה. היה ממלא ביראה, אבל מי שלא ממלא בחוכמה, מעמידים אותו במקום אביו ומלמדים אותו. וכל מי שאין בו יראת שמיים, כלומר, אם ממלא מקום אביו בחוכמה, אבל לא ביראה, אבל מי שחוכמתו מרובה, אין ממנים אותו למינוי מן המינויים בישראל. כן, מי שרוצה יכול לצאת גם במשנה ברורה, בסימן נ"ג, מדבר שם על חזן וכדומה, ושם הוא שואל את השאלה, ואם מחלוקת הפוסקים, אם זה נאמר גם על הרבצת תורה, כלומר על מנהיגות תורנית. וזאת בעצם פרשת בני שמואל. צריך להיות מלא מקום עבודה ויראה, אבל השאלה היא דבר כזה חל או לא. אני אומר, יש לנו הרבה דברים כאלה אצל תנאים שלא עלו יפה, צריך לדעת. רבי יהודה הנשיא נתן את הנשיאות לרבן גמליאל בנו, ולא כך הצליח, ומהר מאוד עברה הכהונה לראש הישיבה במקום לנשיא. רבי יוחנן, כן? הוא בעצם שימש כמנהיג. דברים לא פשוטים, אנחנו יודעים שאז המלך רצה למלא את מקום גדול, אנחנו יודעים איך זה נראה, יש לנו עוד כל מיני מקרים, ואנחנו יודעים שמשה רצה לבנות את בניו אחריו, והקדוש ברוך הוא אמר לו תמלא את יהושע. כן, הדוגמה הקלאסית שיש לנו בראשונים, מהי? הריף. הריף, ראש הישיבה בפס, כמובן, בנו היה גדול מאוד, רבי יעקב בן הריף. כן. עכשיו, מגדולי עולם, אבל הריף מינה את הרי מגש. כיוון שהוא היה גדול ממנו. כלומר, הוא העדיף למנות את התלמיד מאשר את הבן, כיוון שהתלמיד היה גדול מן הבן. אז מינה אותו עכשיו, מאז ככה זה מקובל. שוב, אצל האדמו"רים נותרה עדיין הירושה כדבר מובהק יותר וברור יותר, אבל אצל הליטאים בדרך כלל העדיפו את התלמיד הטוב על פני הזה. אני אגיד בקריצה, אצל הליטאים העדיפו את החתן על הבן. אבל בדרך כלל לקחו את המובחר שבישיבה שהוא יהיה חתן. כן? ורבותיי, זה צרות צרורות, איך אני יודע שזה צרות צרורות? מחלוקת היום בפונוביץ, זה בין הבן לבין החתן. יודעים בטח שיש שם מחלוקת, לא, לא, אני לא נקרא לזה, זה כואב מדי. מה? סליחה?
יש שם שני ראשי ישיבה, כאילו...
כן, כן, זה שני ראשי ישיבה של ביסיום. בסדר, לא, מה?
אני מכיר עוד ישיבה כזאת עם כמה
ראשי ישיבה. לא, אבל אני מתכוון כרגע על בסיס הזה. כן, פה אין, פה יש חתן שהוא מנכ"ל. לא, זה לא, זה לא, זה לא נעשה. בסדר. בואו נשוב לנושא שלנו, ונשאל באמת את השאלה, האם היה ראוי למנות את בני שמואל? מסתבר מאוד שהמסקנה לא. אבל לפחות, בואו נגיד, מסתבר ששמואל טעה. אבל רבותיי, שמואל לא היה עיוור. אי אפשר להגיד שהוא טעה בשחור לבן. אפשר להגיד שהוא טעה ב... מתי תפילה?
שבע וחמישה.
אי אפשר להגיד שהוא טעה בשחור לבן. הוא טעה בשחור אפור. אתם מבינים מה אני מקבל? או יותר נכון, הוא טעה בלבן, באפור לבן. אני מקבל לומר. בנם באמת לא היו ממשיכי דרכו על פי הכלל שאומר כאן הרמב״ם ממלא מקום אבותיו בחוכמה ובירה. אבל אם הם היו מושחתים, כמו שזה מתואר שם, ויתו אחרי הבשר ויקחו שוחד ויתו משפט, אני לא מניח שהוא היה ממנה אותם, וגם אם היה ממנה אותם, לא היה בא בטענות לעם. צריכים לראות את בני שמואל, גם אם הם כאלה שמלכתחילה לא הייתי ממנה אותם, בדיעבד אחרי שמינינו, לפחות להגיע למסקנה שהייתה כאן איזושהי מציאות שאם עלה לא ירד. ושאלה אם אתה לא, אבל אנחנו יודעים שיש הבדל גדול בין מי שאתה מנה לכתחילה לבין מי שאם כבר מנית אותו, ללכת ולהדיח אותו. זה כבר סיפור, וכאן הדיחו אותו. אז אם הם ממש יתו שוחד ולקחו משפט, זה דבר שלא יעלה לדעת. אם אני אתן אולי דוגמה, בואו ניקח את מה שמקובל היום. יכול להיות לך איזה מישהו מאוד נערץ, ונגיד היה איזה קצין בכיר בצבא וכולי, והגיע למישהו, משהו במנהל הציבור. אם הוא ייקח שוחד, רבותיי, לא יעזור לו משהו, היה רמטכ"ל עם 10 איתורי גבורה, למחרת הוא יהיה בחוץ. אם יתברר שבימיו לא היה מנהל תקין, והיו כל מיני כאלה שהוא מינה שם שלקחו שוחד, כאן יסחילו לספור את הזכויות הקדומות שלו ויגידו, אם יש לו הרבה זכויות, אז אפשר להעביר את זה. נכון? ככה זה יהיה. לכאורה משמע מפרק י"ב, שכשאתה בודק את הזכויות, גם את הרקע של האבא וכדומה, ושהיה לו זכות למעלה, שהיה לזה מקום. בואו נגיד שגם אם שמואל טעה, לא היה מקום להדיח אותו. ועוד שהדיחו אותו. משמע, שוב אני אומר, במבנה הזה שראינו אצל רב שמואל בר נחמני, שהנביא, כשהוא בא והוא רואה את הדברים, אתם כמובן יכולים להגיד שאין הבדל בין איש האלוהים שהוא איש אובייקטיבי לאדם איך שהוא מסתכל על בניו. אבל אני אומר, בסך הכל יש כאן איזושהי הסתכלות. גם יעקב מסתכל על בניו. בכל המקומות האלה, התיאור האובייקטיבי במקרא הוא אחד, איך שהנביא רואה אותו בסיכום הדברים, הוא אחר. ורב שמואל בר נחמני ראה את הסתירות האלה בכל האישים שדיברנו עליהם. והוא אמר, לך תבדוק את דבריו של הנביא בסיכום, ולא את הסיפור בהתחלה. ועל הסיפור בהתחלה, תנו קיפטה. זאת בעצם השיטה הפרשנית שלו, איך להסביר אותה, זה עוד דברים ארוכים, אני רוצה שנספיק לעלות למעלה, אבל כאן נסתפק בעניין של בני שמואל, עוד ניגע בהם בשיעור הבא, בהקשר.